בפרשת שבוע, פרשת עקב, יש לנו את המצוות עשה דאורייתא של ברכת המזון. כתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. המשנה ברורה, בהלכות ברכת המזון, מביא בשם ספר החינוך, שקבלה בידינו, שכל מי שזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיו. זו סגולה נפלאה מאוד לזכות לפרנסה ברווח. מאיפה לומדים את זה באמת? אז כנראה זה כך. על מה יש מצוות עשה דאורייתא של ברכת המזון? על לחם. ברכת מזון אנחנו מברכים על לחם, זה מצוות עשה דאורייתא. על שאר דברים, לדעת הרמב״ם והשולחן ערוך, חוץ מלחם, זה רק מדרבנן. יש סוברים שכל שבעת מינים זה דאורייתא. המשנה ברורה בסימן רשתת מביא, בשוט חיים שאל של הרב אחידה מביא כמדומני בערך 15 ראשונים שסוברים, שכמדומני שברכת המזון על שבעת המינים דאורייתא. מאיפה לומדים את העניין על מה ברכת המזון דאורייתא? מסמיכות הפסוקים. כתוב, זה מתחיל בפסוק, יש כאן מפסוק ז' על פסוק י', כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים מעיינות ותומות יוצאים בבקעה ובהר. זה פסוק ז'. פסוק ח', ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ את שמן ודבש. פה כתוב שבעת המינים. ופסוק ט', ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. ופסוק י', ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אז בפסוק י' כתוב את המצוות עשה דאורייתא של ברכת המזון, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף מ"ד עמוד א', שכשאנחנו דנים על מה יש חיוב של מצוות עשה דאורייתא של ברכת מזון, אנחנו דורשים סמיכות הפסוקים. פסוק אחד קודם מפסוק ט', מה כתוב? ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם. אז נזכר לחם בפסוק הקודם. אז מכאן אנחנו לומדים שמצוות עשה דאורייתא של ברכת מזון זה דווקא הלחם. ולמאן דאמר שעל כל שבעת מינים, אומרת הגמרא, פסוק אחד קודם כתוב ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ לשם ונבש, כתוב שבעת המינים. אז הנידון זה האם ללמוד מהסמיכות של שני הפסוקים או רק מהפסוק הקודם. הגמרא שמה מפרשת למה, אבל הסברנו את העניין באופן כללי. עכשיו, בפסוק שכתוב לחם, מה כתוב? ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם. אז כתוב בפירוש, מה זה ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם? שמזומן לו מזונותיו בכבוד, ברווח. וזה סמוך למצווה של ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אז מכאן לימדו החינוך ושאר המפרשים שאומרים את זה, שעל ידי ברכת המזון אדם זוכה שמזונותיו מצויים לו ברווח. כמובן, מה זה נקרא להיזהר ברכת מזון? כל אחד לפי הדרגה שלו. עצם הדבר שמברכים, להשתדל לברך בכוונה, יש כאלו שבשביל לכוון חשוב להם לברך מתוך סידור, מתוך ברכון. צריך אבל שזה יהיה בחשיבות רבה לברך ברכת מזון, להודות באמת להשם על כל הדברים הטובים שהוא נותן לנו. האריז"ל בספר שער רוח הקודש אומר שאם האדם באמת נזהר היטב להקפיד על ברכות הנהנין, על כל דבר שאוכל לברך לפניו וכן לברך לאחריו אם הוא אכל כשיעור, ומקפיד גם לכוון היטב בברכות, אומר האריז"ל שעל ידי זה האדם יכול לזכות למדרגה גדולה ועצומה מאוד. למה? אומר האריז"ל, בכל דבר בעולם יש רוחניות, ומכלל זה במאכלות יש רוחניות, במאכלות המותרות יש רוחניות קדושה, במאכלות האסורות יש רוחניות טמאה מקולקלת, ולכן התורה אסרה עלינו את אכילת המאכלות האסורות. כי את המאכלות המותרים שיש בהם רוחניות קדושה, אבל לפעמים מתלווה לרוחניות הזאת משהו לא טוב, מגולגל בזה איזה נשמה לא טובה או איזה סוג של רוחניות לא טובה, ועל ידי זה חס וחלילה עלול להיות נזק רוחני לאדם שאוכל את זה. וכשהאדם מברך בכוונה על האוכל, על ידי זה הוא מנקה את האוכל מרוחניות לא טובה, מקדש את הרוחניות שבאוכל, והאוכל הרי נכנס לגוף והופך להיות חלק מהאדם. אז על ידי זה האדם זוכה למדרגה גבוהה. אז יש כאן עצה קלה למה אני אומר זה עצה קלה? יש עצות שזה סובב על כל היום, אבל העצות כמה פעמים אדם אוכל ביום. תשים לב לפני שאתה אוכל לברך בכוונה. כשאתה גומר לאכול, לברך בכוונה. אומר לך אריזה, לדבר הזה יקדש את הנשמה שלך ויזכך את הרוחניות שלך.
בהמשך הפרשה כתוב לנו, משה רבנו מדבר על לוחות הברית, בלוחות הראשונות והשניות, בפרק ת' פסוק י', על הלוחות הראשונות. ויתן השם אליי את שני לוחות האבנים כתובים באצבע אלוקים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל. ובהמשך בפרק י' פסוק ד', ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דיבר השם עליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם השם אליי. התורה מדגישה לנו שבלוחות שניתן השם יתברך למשה רבנו, מה היה הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל? מה כוונת הדברים? בפרשת יתרו מתואר באריכות מעמד הר סיני, שם זה המקום שזה מתואר הכי באריכות. אז מה כתוב שם? שהיה שני דברים. דבר אחד, אמירת הדברים על ידי השם יתברך, זה מתן תורה. עשרת הדברים, פרט שעשרת הדברים כוללים את כל התורה כולה, כמו שכתוב בראשונים, זה דבר אחד. אבל עוד דבר שני כתוב שהיה שם אש גדולה, כמו שכתוב והר סיני עשן כולו, בפרק פרשת יתרו בפרק י"ט פסוק י"ח, והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש ויעל עשנו כאש אין הכבשן והכרעד כל הר מאוד. אז כתוב בתורה שהיה שני דברים, האחד נתינת התורה, והשני האש הגדולה. שמהי האש הגדולה? השראת שכינה, כמו שכתוב. מאיפה באה האש? מפני אשר ירד עליו השם באש, לגילוי שכינה. היה שני דברים אצלנו בפרשת עקב, וגם לפני כן בפרשת ואתחנן. התורה מדגישה לנו הרבה פעמים, ודבריו שמעת מתוך האש. שלא תחשוב שהיה שני דברים נפרדים, היה נתינת התורה והיה מתוך האש. למה? למה התורה צריכה לחבר לנו את הדברים, להדגיש את החיבור? ודבריו שמעת מתוך האש, באה התורה ללמד אותנו שהכוונה של השם יתברך בנתינתו את התורה, שלימוד התורה יהיה מלווה בגילוי שכינה. ויש לזה שני משמעויות. האחת, שהאדם מצידו כמה שיותר יתאמץ וישתדל שהלימוד תורה יהיה מתוך קשר עם השם יתברך, שזה השראת שכינה. והשני, שהשם יתברך מבטיח לנו שעל ידי לימוד התורה יבוא עלינו השראת שכינה. הגמרא במסכת פסחים אומרת על מה שיש לנו בספר תהילים, לפעמים כתוב מזמור לדוד, לפעמים כתוב לדוד מזמור. אומרת הגמרא, במקום שכתוב לדוד מזמור, קודם שרתה עליו שכינה ואז הוא אמר את המזמור. ובמקום שכתוב מזמור לדוד, מתוך שהוא התחיל להגיד שירה, על ידי זה שרתה עליו השכינה. אותו דבר אנחנו בלימוד התורה. אנחנו מצד אחד צריכים לעשות השתדלות מיד איך שאנחנו מתחילים ללמוד, שנהיה מחוברים חזק בכל ליבנו בכל נפשנו להשם יתברך בבחינת השראת שכינה. אבל גם אם אדם לא זכה לזה, הוא מתחיל ללמוד לא מרגיש קשור, על ידי לימוד התורה עם הזמן הוא ירגיש קשור, וכמה שילמד יותר יהיה לו יותר השראת שכינה. מה זה כמה שילמד יותר? בין מבחינת הזמן, יש לנו 168 שעות בשבוע, אדם צריך לעשות חשבון
כמה מתוך 168 אלו אני נותן ללימוד התורה. אני מתכוון להוכיח את עצמי יותר מאת האחרים. כשנעשה את החשבון, לצערנו, התוצאה או מצחיקה, או שאולי יותר נכון מזה לומר, היה שהיינו צריכים לשבת ולבכות על התוצאה. כמה באמת מתוך 168 שעות אלו אנחנו לומדים? זה דבר ראשון, להרבות כמה שיותר בשעות הלימוד. ודבר שני, כמה שיותר שהלימוד יהיה עם כל הלב, עם כל הריכוז, עם כל המאמץ, לברר אם לומדים גמרא, מה הסלקדייטין, מה המסקנה, מה הקושיה, מה התירוץ, מה הדינים העולים, וכן הלאה וכן הלאה. האדם לומד הלכה, שיבין היטב מה שהוא לומד, איך יוצא הלכה למעשה, מה ההסבר של הדבר, וכן הלאה וכן הלאה. ללמוד בכל ליבנו ובכל נפשנו. כי הנשמות שלנו, של כל יהודי מישראל, זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. ובשעה שאנחנו מתאמצים בלימוד התורה, זה הנשמה מתאמצת. ולאן היא מתאמצת? להתחבר להשם יתברך. אנחנו אומרים בתפילה של ראש השנה במוסף, בתפילת זיכרונות בראש השנה, אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך. כי כל קומך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. מה זה אשרי איש שלא ישכחך? כל הזמן לזכור את השם יתברך. שיביתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות. יומם ולילה לראות את השם יתברך מול עינינו. זה אשרי איש שלא ישכחך. ובן אדם יתאמץ בך. מה זה ובן אדם יתאמץ בך? הפירוש הפשוט, הכוונה, לפעמים יש כל מיני קשיים בקיום המצוות, כל מיני קשיים בזהירות מעבורות. אז בן אדם מתאמץ בך, מתאמץ לקיים את המצוות. זה הפירוש הפשוט, אבל יש בזה עוד פירוש שגם הוא אמת. אז היה צריך להיות כתוב לפי הפירוש, זהו בן אדם מתאמץ לעובדך. מה זהו בן אדם מתאמץ בך? זה עצם המאמץ להתחבר להשם יתברך. המאמץ על החיבור. אדם עומד ומתפלל להתאמץ, להתחבר להשם יתברך, להתאמץ, לשפוך את הנפש להשם יתברך. אדם לומד תורה, כתוב ברב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים, מביא מחז"ל, כל התורה כולה שמותיו של השם יתברך. בתורה יש אורות אלוקיים, בכל דבר של תורה יש אור אלוקי. כשאנחנו מתאמצים ללמוד, כשאנחנו מתאמצים להבין, המאמץ הזה זה מאמץ של חיבור להשם יתברך, שעל זה נאמר אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך, כי כל קודיך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. זה אנחנו צריכים יומם ולילה לחפש, איך להתאמץ להתחבר להשם יתברך. כתוב על התורה בפסוק, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. אומר נפש החיים פירוש נורא על הפסוק הזה. הוא אומר, משל למה הדבר דומה? אדם שהיה בנהר שוטף, סכנת נפשות, סכנת תביעה רחמנה ליצלן, והוא כבר רואה את המוות מול העיניים. פתאום הוא רואה קרש גדול וחזק, גזע גדול של עץ שצף על המים. הוא נאחז בו, ואז ניצלו החיים שלו. אבל הוא חייב לאחוז אותו כל הזמן. אם הוא רגע אחד, הוא יגיד, טוב, כבר 5 שעות הוא החזיק אותו, הוא יתעייף. אין כזה דבר, יתעייף, תעייף. אם הוא עוזב אותו, הוא תובע. עד שלא יגיע לחוף מבטחים, אסור לו לעזוב את העץ. אומר, העולם הזה זה נער שוטף של תאוות, נער שוטף של כל ענייני העולם הזה. השם ישמור, איזה נזקים לנשמה, איזה חורבן לרוחניות של האדם. מה שומר את האדם מזה? התורה הקדושה. זה עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המושר. צריך להחזיק בתורה בלי הפסקה יומם ולילה. כתוב באבות רבי נתן, כל המקבל על עצמו תורה פורקים מעליו עול של כל הדברים שמשגעים לבן האדם את השכל, אם זה פחד מכל מיני סכנות, אם זה כל מיני מחשבות רעות וכו' וכו'. יש שם רשימה ארוכה מאוד מאוד בעבוד רבי נתן. אם אדם פורק מעליו עול תורה רחמנא ליצלן, כתוב שם בעבוד רבי נתן, שאז רחמנא ליצלן השכל שלו משתגע בכל מיני דברים לא טובים או כל מיני פחדים וכו' וכו'. מה הכוונה של הדברים? הכוונה של הדברים, הקדוש ברוך הוא ברא את השכל של הבן אדם אור רוחני קדוש מאוד, זה החלק הכי גבוה והכי קדוש בבן אדם. מה המטרה שניתן הכוח הרוחני הגדול הזה לאדם? לחבר על ידי החלק הזה את הנשמה שלו להשם יתברך בעמל התורה, ביגיעת התורה. ואם הבן אדם ממלא את היהוד הזה, אז זה הגיע למטרתו. אבל אם בן אדם חס וחלילה עוזב את התורה, אז המוח חס וחלילה שבוי בידי הסתרא אחרא, והסתרא אחרא כבר מכניס בתוך המוח את כל הנחשים והקרבים שלו. אז זה אנחנו צריכים לדעת. לא בחינם נתנו לבן אדם את המוח שלו, לא בחינם נתנו לבן אדם את האורות הגבוהים האלו. האורות הגבוהים האלו ניתנו במטרה להתחבר ולהתקרב על ידם להשם יתברך. בפרק י' פסוק י' ב' ועלה, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מימך? כי אם להירא את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. אז מה כתוב פה? ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל ממך, משמע כאילו זה דבר קטן. ומה כתוב פה? רשימה נוראה. כי אם להירא את השם אלוקיך, דבר ראשון, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. הרי זה רשימה נוראה. באמת הגמרא בברכות כבר שואלת את השאלה הזאת, והגמרא שואלת את זה אפילו על הדבר הראשון. ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מימך, כי אם להירא את השם אלוקיך. אומרת הגמרא, אתו יראה מלתא זוטרתאי, יראה זה דבר גדול מאוד, לזכות להיות ירא שמיים. אז איך הפסוק אומר את זה? על זה מה השם אלוקיך שואל מימך, כי אם. והשאלה פי כמה וכמה עוד מתחזקת, כי באמת הגמרא הזכירה רק את הדבר הראשון מהרשימה, וכבר על זה הגמרא אומרת זה דבר קשה. על אחת כמה וכמה שיש לנו את המשך הרשימה, כמו שאמרנו קודם, כי אם להיראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. זה מקיף את האדם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כל השבועות של החודש והשנה, כל 120 שנה שהבן אדם כאן חי. אז איך הגמרא הפסוק אומר על זה בלשון כאילו זה דבר קל? אומרת הגמרא, אם לגבי משה מילתא זוטרתאי, לגבי משה רבנו זה דבר קטן. שואלים המפרשים, אבל משה רבנו הרי אומר את זה כאן לעם ישראל, לא כתוב ואתה משה מה השם אלוקיך שואל מימך, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מימך. אז איך מתורצת השאלה? שאל זה במפרשים כמה תירוצים. במקובלים כתוב על זה תירוץ עמוק מאוד. כל יהודי על ידי לימוד התורה זוכר שנכנס בתוכו ניצוץ של משה רבנו עליו השלום. וכמה שהאדם יותר לומד תורה, בין מבחינת ריבוי כמות הזמן שהוא לומד, בין מבחינת ריבוי האיכות כמה הוא יודע את התורה, אז הניצוץ של משה רבנו שנכנס בתוכו יותר גדול ויותר חזק. וכמה שהתורה יותר לשם שמיים, אז הניצוץ גם יותר מזוכח, יותר קדוש. ומכוח הניצוץ הזה גם לגביו, מכוח הניצוץ הזה גם לגביו, כבר כל הדברים האלו הם קלים. זה אומר לנו הפסוק, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מימך,
כי אם להירא את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנחנו מצווך היום לטוב לך. והתירוץ הזה מרומז בהמשך הפסוקים. מיד אחרי זה כתוב, הן להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים, הארץ וכל אשר בה. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה. מה מתקשר הפסוקים האלו לפסוקים הקודמים? אומרת לנו התורה, מכוח מה השם יתברך בחר בעם ישראל? רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה. אנחנו הם אלפי שנים אחרי האבות, מלא מלא דורות שעברו בינינו, בגלל שחשק השם באבותינו אברהם יצחק ויעקב, אז לכן הוא בחר בנו. מה הכוונה? הכוונה היא שבכל יהודי ויהודי יש ניצוץ של האבות הקדושים, שמכוח הניצוץ הזה השם יתברך בוחר בנו. וזה מכלל כוונת חז"ל במה שכתוב, שאברהם הוא אביהם של הגרים, אפילו גוי מתגייר אז נכנס בו ניצוץ של אברהם אבינו. אז זה אומרת לנו התורה, אותו דבר בידינו לזכות לניצוצות חזקים מאוד של משה רבנו על ידי לימוד התורה. מה הנפקמינה? הרבה פעמים בן אדם אומר, תשמע, אני ניסיתי להתקרב להשם, ניסיתי להיות ירא שמיים, לא הולך, הניסיונות קשים, הניסיונות חזקים, המצבים מסובכים, המציאות מערבבת את כל הרצונות הטובים שלי, אני עובד עצות מיואש. אומרת לנו התורה, תדע לך, אם אתה תתאמץ להרבות יותר בלימוד התורה, תלמד יותר שעות, תלמד יותר בריכוז, תזכה על ידי זה לניצוץ של משה רבנו עליו השלום, שדרכו ניתנה לנו התורה הקדושה, ולכן על ידי התורה הקדושה אנחנו זוכים לניצוץ ממנו. ואז ממילא יהיה לך קל להירא את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. זה מכלל כוונת הגמרא בברכות, שעל השאלה את הוא יראה מילתא זוטרא תהי, אומרת הגמרא, אין לגבי משה מילתא זוטרא תהי, דהיינו מי שמחובר למשה רבנו לגביו זה מילתא זוטרא תהי, זה לגבי משה מילתא זוטרא תהי, מי שמחובר למשה רבנו עליו השלום, ובידינו הדבר. עוד פירוץ על השאלה הזאת, שאלת הגמרא את הוא יראה מילתא זוטרא תהי, וכמו שאמרנו השאלה מתחזקת מהמשך הרשימה, יש ברמב"ן על התורה, ואני אומר את דבריו אולי עם קצת משל להבין יותר את דבריו. אומר הרמב"ן, דרך משל, אדם הלך ברחוב, עוצר אותו בן אדם, אומר, תשמע יהודי, אתה מוכן אולי לעשות לי טובה? אומר, בשמחה לעשות טובה זה תמיד מצווה גדולה מאוד. אומר, תראה, אתה רואה פה 500 בלטות של רצפה, תעלה לי אותם לקומה שנייה. אומר, תשמע ידידי, לזה אתה קורא לעשות טובה? חשבתי אתה רוצה לעזור לך לעלות את העגלה במדרגות. 500 בלטות לעלות זה עבודה של שעתיים, תזכור פה אם יש לך כסף לדירה ולבלטות, תזכור פועל להיות אין לו דירה ולא בלטות בכלל. אומר לו, אתה הפסק קצתי באמצע, לא נתת לי לגמור לדבר. ברגע שגמרת להעלות את הבלטות, את ה-500 בלטות האלו, כל הדירה שם בקומה השנייה, 10 חדרים, הכל שלך מתנה. אז הוא אומר, או, כזה עבודה קלה נתת לי. מה הכוונה? שאלה מה נהיה ממה שעושים. אומר הרמב"ן, כשהתורה מסיימת את כל הרשימה, מה אומרת לנו התורה? לטוב לך. על כל מצווה ומצווה שאדם עושה, יש שכר גדול בעולם הבא, יותר מכל מה שיש כאן בעולם הזה.
אם אדם מבין את התוצאות של המצוות, הכל קל. כל רגע שאדם לומד תורה, כל רגע שאדם מתפלל, כל רגע שאדם נזר מעברה, כל רגע שאדם מקיים מצווה, נהיה אור גדול בכל העולמות, ברבבי רבבות של עולמות. והאורות האלו מאירים על נשמתו, והאורות האלו מלווים אותו בעולם הזה ובעולם הבא, ובשפע רוחני על כל עם ישראל על ידי זה. אם הבן אדם היה רואה את זה, אם הבן אדם היה מבין את זה, הוא לא היה יכול רגע לעצור מעשיית המצוות. אלא מה, הבן אדם לא רואה את זה? אבל שני דברים. דבר ראשון, התורה מלמדת אותנו את זה, אז אנחנו יודעים את זה גם בלי לראות את זה. ודבר שני, אם האדם קצת מזכך את הנשמה, הנשמה מרגישה את זה. זה אומרת לנו התורה. אם אתה תבין שכל הדברים האלו הם לטוב לך, אז הכל פתאום תראה את זה הרבה יותר קל. מוצאי שבת זה יום הפטירה של הסטייפלר זצ"ל. הזמן שלנו קצר, וגם עוד יותר מזה שאני קטן מלהגיד עליו דברי שבח או במעלותיו, אבל קצת מן הקצת, כל מי שזכה להכיר אותו ראה איזה עמל התורה עשרות על גבי עשרות של שנים בלי הפסקה, יומם ולילה, בכל הכוח, בלי תנאים, בחסרון בריאות, היה יושב בקיץ בבני ברק בחדר קטן, בלי מזגן, בלי מעברר, יושב ולומד יומם ולילה, שם כתב את הספרים שלו על כל השעס ושאר הספרים, והכל בעמל ויגיע. תמיד כשבאו ראו אותו לומד, ותמיד ביגיע. וכמה הוא היה מזהיר את הבחורים על הדמדת התורה, על זהירות בקדושה. בשנותיו האחרונות הוא אמר שבאמת מבחינת הבריאות שלו כבר אסור לו להמשיך לקבל אנשים, הוא לא יכול. הוא אומר, אז למה הוא עדיין משאיר את הדלת פתוחה? הוא היה אומר, בין אלו שבאים אצלו יש פה ושם מקרים של בחורים שבאים מחוץ לארץ, שההורים שלחו אותם ללמוד פה בארץ שנה, שנתיים בישיבה, ואחרי זה ההורים רוצים שיחזרו לחוץ לארץ ללמוד באוניברסיטה, והם באים לשאול אותו, והוא מסביר להם שבשום אופן אסור להם ללכת לאוניברסיטה, זה בייהרג ואל יעבור, זה אביזרי הוא דגילוי עריות, והם שומעים לו ובגלל זה לא הולכים לאוניברסיטה. הוא אומר, זה הצלת נפשות, בשביל זה הוא משאיר את הדלת פתוחה. לצערנו הגדול ב-20 וכמה שנים שמפטירתו עד היום, המצב כל כך התדרדר שבשביל להיכנס למצב של אביזרי ודגילוי עריות לא צריך לנסוע עד האוניברסיטה באמריקה. לצערנו הגדול זה מזומן היום בכל מיני מקומות, ואפילו אם אדם נמצא במקומות טובים בכל מיני מכשירים רחמנא ליצלן. ואנחנו צריכים להבין, זה חמורי חמורות. צריך לברוח מהדברים האלו כבורח מפני האש. צריך להבין, כמו שאמרנו קודם, התורה ניתנה מתוך האש, מתוך גילוי שכינה. אין כזה דבר שבן אדם יגיד, מה אכפת, מה נורא, אם הוא הולך לטיולים כאלו. עכשיו נמצאים בבין הזמנים, בן אדם הולכים לכל מיני טיולים, כל מיני בילויים. מוריי ורבותיי, הנשמה נשרפת. אם היה בא השטן אליך ואומר לך, ידידי היקר, בוא נעשה הסכם, הוא שורף לו את חצי הנשמה ונותן לו $1,000,000, יש מי שהיה מסכים? אף אחד. בא השטן, עושה את זה בתחבולה, שורף לו חצי הנשמה בשביל איזה טיול אחד מטופש לצפון או לדרום. איך עושים כאלו דברים? אומרים, שאלו את הרב הזה, אמר, היא כדר כאחרינה, לא כדר כאחרינה. דבר ראשון, מי שילמד את הסוגיה ואת המציאות, תראה שרוב הדברים אסור. ודבר שני, אני שואל אתכם שאלה פשוטה, אם אחד יגיד, הוא הולך למקום, מקום הכי צנוע, אין שום בעיות, בחדר סגור, במגדל בגובה 100 קומות, אין אף בן אדם שם חוץ ממנו. הוא דופק את הראש שלו בקיר, מקבל כזה מכה, ששבועיים הוא לא יכול ללמוד תורה. זה מותר או שזה עבירה? חוץ מהעבירה שאסור לבן אדם לחבול בעצמו, גם אסור לבן אדם לגרום לעצמו ששבועיים הוא לא יכול ללמוד ולהתפלל, זה עבירה חמורה מאוד. מוריי ורבותיי, לשרוף את הנשמה זה עבירה חמורה מאוד. איפה היא כתובה? בכל התורה כולה, מהפסוק הראשון ועד האחרון. איך אמר לי פעם איזה רב, יש דברים שאיפה כתוב שהם אסור? כתוב שהקדוש ברוך הוא בא לברוא את הבן אדם, הוא אמר נעשה אדם. אז אם בן אדם מתנהג כמו בהמה, הוא עובר על מה שנאמר, נעשה אדם ולא בהמה. צריך לדעת לברוח מהדברים האלו כמו מאש. המסילת ישרים בפרק ראשון כותב שאדם תמיד צריך לשנן לעצמו שרק הדבקות בהשם זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב אינו אלא הבל ושב נטעה. ולכן כל דבר שאדם יודע שמקרב אותו להשם יתברך ירוץ אחריו בכל כוחו, וכל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מהשם יתברך יברח ממנו כבורח מפני האש. אתם יודעים מה זה, איך בורחים מאש? סיפרו לי שכשהיה מגדלי התאומים שנפלו בארצות הברית, כשהאש הגיעה לקומה 70-80, אנשים קפצו מהחלונות ומפסות, לא יודע בדיוק מאיפה משם ללמטה. מה הם קפצו? מישהו נשאר חי? מישהו שקפץ מקומה 70 יכול להישאר חי? מתרסק כולו, מה זה מ-70 קומות לקפוץ? אבל כשאדם רואה אש רודפת אחריו אין חשבונות בכלל, הוא בורח. כך אומר המסילת ישרים, לברוח מדבר שמרחיק מהשם יתברך. כל הדברים האלו שהזכרנו קודם, כמה הם מרחיקים את האדם מהשם יתברך, כמה הם מרחיקים את האדם מהשם יתברך. ולעומת זה בכל רגע ורגע אנחנו יכולים לעשות דברים שמקרבים אותנו להשם יתברך. עוד לימוד תורה, עוד אף גמרא, עוד סוגיה, עוד פרק, עוד מסכת, עוד משניות, עוד שולחן ערוך, עוד פוסקים, עוד מפרשים, עוד תנ"ך. כל דבר זה מקרב אותנו להשם יתברך. עוד תפילה בכוונה מקרב אותנו להשם יתברך. ועל זה, כמו שאומר מסילת ישרים, על האדם צריך לרוץ בכל כוחו, בכל כוחו. אני קשה לדבר, אני עצמי לא כמו שצריך, צריך להוכיח את עצמי יותר מאת האחרים, אבל אולי ביחד לראות איך להתחזק באמת, להתמסר ללימוד התורה בכל לב ובכל נפש, לעשות את החשבון שאמרנו קודם, יש לנו 168 שעות בשבוע, 7 כפול 24, כמה מזה אנחנו נותנים לתורה, לראות, למלות את המשבצות שנתקרב כמה שיותר אל המספר הזה. ודאי מה שצריך לשמור על הבריאות, לאכול, לישון, לנוח, להחליף כוח, הכל מה שהכרחי, הכרחי. אבל הנושא העיקרי של החיים שלנו צריך להיות החיבור לתורה הקדושה. ולא זו בלבד, אפילו אם אדם נאלץ לפרנסתו לעבוד, אפילו אם נאלץ לפרנסתו לעבוד הרבה שעות, אבל השאלה על מה הוא חושב, מה השאיפה שלו, שהשעות שמהם הוא לוקח את החיות זה יהיה השעות של לימוד התורה. כתוב בתהילים במזמור קי"ט, דוד המלך אומר, זאת נחמתי בעוניי כי אמרת חייתני. פירוש הפשוט, מה מנחם אותי בעוניי? אמרת התורה, זה מנחם אותי, זה מחיה אותי. אבל לא מובן הלשון זאת נחמתי בעוניי כי אמרת חייתני. שגיד זאת נחמתי וחיותי אמרתך. אז יש מפרשים שהכוונה כך. אומר דוד המלך עליו השלום, הרי היו שנים שהוא היה נרדף קשה, היו זמנים שהוא לא כל כך, לא בכל השעות הוא תמיד יכל ללמוד כמו שהוא רצה. הוא אומר, מה מנחם אותי? שאני מסתכל, מה מחיה אותי? את החיות ממה יש לי? רק מהתורה. זאת נחמתי בעוני. מה? כי אמרת חייתני, שאת החיות אני מקבל רק מהתורה. אדם צריך לבדוק את עצמו. בן אדם מרצה או לא ירצה, הוא מוכרח לישון, מוכרח לאכול, הוא גם לומד, גם מתפלל, אבל ממה אתה מקבל את החיות? האם כשאתה בא ללמוד אתה אומר אין ברירה, מוכרחים ללמוד שלא יוציאו אותו מהישיבה? כשבא לפלל אין ברירה, הגיע הזמן תפילה מתפלל, וכשבא לאכול, בא לישון, עושה את זה בשמחה ובטוב לבב? או ההפך, את החיות מקבלים מהתורה, את החיות מקבלים מהתפילה. כשרעבים אין ברירה, צריך לאכול. כשעייפים אין ברירה, צריך לישון. כמו שאומר השולחן אורך בורחה בסימן רשת המדלף, גם כשאדם אוכל, גם כשאדם יושן, יכוון בזה לשם שמיים. אוכל כדי שיהיה לו כוח ללמוד ולהתפלל, יושן כדי שיהיה לו כוח ללמוד ולהתפלל. זה צריך להיות מסעת נפשנו, איך להרבות בלימוד התורה, אבל לא רק להרבות בלימוד התורה, איך שזה יהיה החיות שלנו, שזה יהיה השאיפה שלנו, ואז לא נצטרך להתעסק בשטויות ובאבלים. כמו שכתוב במשנה במסכת אבות בפרק ו', ואל תתאווה לשולחנם של מלאכים, ששולחנך גדול משולחנם וכתרך גדול מכתרם. בן אדם יבדוק את עצמו באמת, אם הוא באמת כך מרגיש, השולחן והכתר שלי יותר גדול מהשולחן והכתר של נשיא ארצות הברית. מהו? יש לו שטויות ואבלים. לנו יש תורת השם, אלוקים צבקות, אלוקי ישראל, מלך העולם. אנחנו מתחברים אליו דרך התורה הקדושה. וזו האמת, זו האמת. אמר ברוך בר זצ"ל, חבר ספר ברכת שמואל, אומר, כשאדם מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שלא עשה ניגוי, אומר, אתה חושב שהכוונה רק על איזה גוי מסכן שדפוק בחיים? לא, הפרופסור הגדול ביותר בעולם שקיבל את פרס נובל וכל העולם מראים לו, עליו אנחנו מברכים ברוך אתה השם, לוקם מלך העולם שלו עשה ניגוי, שזיכה אותנו להיות יותר מזה, שיש לנו את החיבור של התורה הקדושה להשם יתברך, יש לנו את ההערה שיש לנשמות של עם ישראל, ההערה של האבות הקדושים, הניצות של משה רבנו. כל הדברים האלו שיש לנו הם יותר מכל מה שיש בעולם. אז על אחת כמה אם אדם כך מאמין וכך מרגיש, על אחת כמה וכמה שאת הזמן שלו הוא ינתב בכיוון הזה, לראות איך לנצל את כל הזמן ללימוד התורה, לעבודת השם, ולהיות דבוק בכל לב ובכל נפש בהשם יתברך ובתורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כמה שיותר להרבות בלימוד התורה, כמה שיותר להתחבר להשם יתברך. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין המקדש במהרה בימינו אמן, ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.